ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז דיברנו, פעם שעברה דיברנו בעריכות על עניין הספר, נכון? על כתיבת הספר. וכן אנחנו צריכים לראות איך הקדוש ברוך הוא דאג לגבות אותו, שלא יעלה על הדעת שאולי חלילה נוסף, אולי משה רבינו, אפילו שברור לנו, כמו שבררנו, שהספר נמסר לנו בערבות מואב, אבל אולי משה סופר הספר, אולי, הרי ברור שלא קיבלנו חוץ מלוחות האבן שדיברנו עליהם, שהם נקראים לוחות העדות, כי המציאות שלהם בעם ישראל 900 שנה שליוו אותנו, הם העידו ממש מעצם מציאותם והכתב שלהם הניסי ועצם ההורדה שלהם מן השמיים, מהר, זו הייתה עדות נקראת. עדות היסטורית ממש לאורך קרוב לאלף שנים שהקדוש ברוך הוא כל חי בקרבנו. אבל חוץ מזה, ספר התורה עצמו, שהוא ספר שממשיך להיות והיה בכל עד עד היום הזה, הוא ספר שוודאי משה רבינו כתב, כמו שהתורה עצמה אומרת, ויכתוב משה דברי התורה אלו התומם. וממנו, כמו שאומר הרמב"ם, מלכות ספר תורה היו מגיעים את כל הספרי תורה בעזרה של כל יהודי ושל המלך. עכשיו השאלה, משה רבינו שכותב את ספר התורה, מניין לי שהוא סופר הספר שהוא אולי אוסיף דברים מליבו? אז על הגיבוי של הקדוש ברוך הוא למשה כבר דיברנו? לא דיברנו שהקדוש ברוך הוא גיבה אותו, איך הוא גיבה אותו? אז נעשה סדר פשוט. דיברנו על סדר ההיסטורי איך משה רבינו, אז זה חשוב אני חושב. כן, יש לנו, רק נעשה סדר לדברים הפשוטים. אם אנחנו מלווים את האיש משה מאז שאנחנו מכירים אותו במשך 41 שנים המשמעותיות שלנו כאומה שלמה, אז כמובן ששנה שלמה כל סדר 10 מכות נעשים הכל על ידו. הוא השליח של הקדוש ברוך הוא לעמוד לפני פרעה יחד עם אהרון, חלק לבד, חלק עם אהרון, וכל האותות וכל המופתים, כל ההודעות מראש, עם ישראל רואה במשך שנה שלמה שכל הודעה מדויקת, המכה מגיעה בזמן, המכה שרה בזמן. אחר כך כמובן היד החזקה של מכת בכורות זה לפי הודעתו, ואז כשפרעה מגיע למשה רבינו וכל המסע ומתן ממולו, קום וצאו מתוך עמי, אחר כך נתת ידך על הים ובקעהו, קריאת ים סוף הוא שליח אלוקי למהלך הגדול הזה, ושם התורה אומרת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. התורה מעידה שהאיש הזה, העם ישראל ראה בו באופן ודאי שהוא עבד השם הנאמן לו להיות מוביל את עניינו. אחר כך משה רבינו עומד בהר סיני, משה ידבר באלוקים יננו בקול, והקדוש ברוך הוא אומר לו לפני המעמד, הנה אני בא אליך באב והנן, למען ישמע עם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, הפעם אני אעשה ברור שבשום פנים ואופן אי אפשר יהיה לפקפק בנאמנות שלי כלפיך, שכל מילה שאתה אומר היא שלי ואתה לא יכול לעשות דבר מצדך, וגם בך יאמינו לעולם, שהרי ישמעו באוזניהם וביניהם יראו שאני קורא לך לערפל, ורק אתה לבד נכנס לערפל, וכולם אגבל את הער וקידשתו, כל מי שיתקרב ירו ירא, עושה כל יסכל. הדברים כל כך ברורים והכל לעיני כל העם. אחר כך משה רבינו עולה לער בצו השם, ונמצא בער 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, והוא יורד מהער עם הלוחות פעמיים, פעם ראשונה מעשה אלוקי מאימה וכתב אלוקי, פעם שנייה כתב אלוקי והלוחות שלו. אז יש לנו כבר, תראו כמה דברים פשוטים בדרך, כמה הסמכות אלוקיות, ועדיין אנחנו רק בהתחלה. אחר כך כשהוא יורד ביום הכיפורים הוא מקיל את העם, דיברנו כבר על הסדר הזה, לא? והוא מצווה, אומר להם לראשונה את מה שהוא קיבל ב-40 ראשונים, את מעשה המשכן ומצוות השבת, ובויקל פקודי הוא כעת מקעיל אותם ממש פרשת השבוע הקרובה. פרשת שבוע הקרובה היא נאמרה ביהודה א' בתשרי, שמשה רבינו ירד ביום הכיפורים לוחות שניים, זה סוף פרשת כי תישא, וכעת הוא מקעיל אותם ומוסר להם את מה שהוא קיבל לפרשת תרומת תצפה, תרומת תצפה וחצי כי תישא, שאותם הוא קיבל בארבע ארבעים ראשונים. נדבר פשוט על הסדר הכרונולוגי המקראי הפשטני שהרמב"ן והגר"א כל כך דבקים, לא לשנות את סדר המקרא, אלא לתת לו את הסדר הטבעי הבריא שלו כמו שהוא נכתב. עכשיו, עם ישראל בונה את המשכן לפי ההוראות המדוקדקות של משה רבינו, וספר שמות מסתיים בזה שלאור הנתונים האלה הם בונים את המשכן, ככל אשר ציווה השם, כמובן ביד משה, ואז השכינה שורה על אוהל מועד לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. כך ספר שמות מסתיים. תראו לכם, 40 שנה עם ישראל הולך עם השראת השכינה על המשכן הזה שמשה רבינו ציווה מפי העליונים, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, וכל זה לאור ההסמכה האלוקית שכל מילה של משה רבינו ראויה להשכין שכינה בתחתונים. חוץ מכל זה, בפרשת כי תישא התורה אומרת נתון מדהים שלא שמים לב אליו כל כך, אבל התורה אומרת שם, תסתכלו אם קראתם שמתם לב בפרשת השבוע, הרבה פעמים שנים קראתי ולא שמתי לב לנאמר בפשוטי המקראות, התורה אומרת שאוהל מועד, המושג אוהל מועד, מה זה אוהל מועד? אוהל מועד זה, לא זה בעצם המשכן, אבל הוא היה עוד אוהל מועד לפני שהמשכן נבנה. כן? ב-40 אמצעים משה רבינו בנה את המשכן מחוץ למחנה, משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד. המושג אוהל מועד זה מקום ההתוועדות של השכינה עם משה, שהוא מוסר לו את התורה מן השמיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, באוהל מועד. אחרי שהמשכן נבנה בסוף ספר שמות, אז ויקרא אליו מאוהל מועד, באמת אוהל מועד כבר הפך להיות המשכן ששם היה אהרון. אבל למעשה, וכמו שהתורה אומרת, ושמע את הכל מדבר אליו מבין הקרובים, התורה אומרת פעמיים, שגם פרשת כי תצווה וגם פרשת בעלותך, שהכל היה יוצא לו מעל הכפורי. אבל זה כבר היה אחרי הבניין. אבל המושג למה למשכן קראו אוהל מועד, לא מצד עבודת הקורבנות, אלא מצד משהו, עדיין אוהל מועד ב-40 שנה הוא מקום התוועדות למסור למשה רבינו את כל דבר השם. עכשיו שימו לב, התורה אומרת בפרשת כי תישא דבר מדהים, בכל מאז שמשה רבינו ירד בלוחות שניים, התורה אומרת שקרן אור פניו ואי אפשר היה להביט לו בפנים, והתורה מוסיפה נתון נפלא, מתי עם ישראל יכול היה כן להביט בפניו של משה? רק בשעה שהיה מוסר את ההלכה. איך שהיה גומר למסור את ההלכה, מיד היה חייב לשים על פניו מסווה. אז תראו איך שהקדוש ברוך הוא גיבה את האיש הזה. כלומר, עוד נתון שדילגנו עליו, בכל פעם שמשה רבינו נכנס לאוהל מועד, הענן היה יורד על האוהל, וכל העם היה משתחווה איש פתח אוהלו. ואחרי זה שהיו נכנסים אליו ללמוד תורה, היו יכולים להביט בפניו רק בשעה שהם מוסר את ההלכה, ואחר כך הם היו מסתנברים. אז אני אומר כאן תהליך, כמה הקדוש ברוך הוא דאג, שימו לב, הגיבויים האלה זה לא רק מעמד הר סיני, אלא 40 שנה רציפות של גיבוי תמידי, שהוא האיש הקדוש ברוך הוא סומך עליו. עכשיו אחרי כל זה, עדיין נפלו פעמיים עירור על האיש הזה. פעם ראשונה נפל עירור, מרים ואהרון, הם טוענים טענה נורא מוגבלת, הם באים ואומרים, רק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר השם, ומה ההעזה שלהם בסך הכל, מה הם אומרים? שדרגת משה כדרגת שאר נביאים, מה אבל הגדול? אז מה קרה? אז דרגת משה כשאר נביאים, מה אתם אומרים? מה כאן אבל הגדול? הקדוש ברוך הוא עושה מזה עסק נוראי, והרמב״ם מכאן מוציא אחד י' ג' עיקרי אמונה, שמי שאומר כל תורת משה אמת, אבל דרגת נבואתו שווה לשאר נביאים, שבר את כל הכלים. מה קרה? מה אתה אומר?
אני שואל, איך הם יכולים להגיד את זה אם יש
פה
בכלל
דוחות
שלא?
מה זה סותר?
אז איך הם יכולים להגיד את זה?
הם לא...
ברור שיש
רק
משה דיבר, למה
שם... לא, אין להם... רגע, לא, אין להם ערעור שהוא השליח הנאמן היחיד להעביר תורה. מרים ואהרון יודעים שאם הם יגידו מעצמם לעם ישראל פסיק אחד בהלכה אחת, הם נביאי שקר. הקדוש ברוך הוא אמר, רק אתה בלבד. בכל ביתי נאמנו. אין על זה... אבל הדרגת הנבואה, הדרגה, לא צריכים להגיד שדרגת משה למעלה משאר הנביאים. מה אכפת לך? אין כאן שום מקום לפקפק בסמכות שלו, רק לדבר על דרגת נבואתו. מה אתה אומר?
אז גם שאר הנביאים יכלו יון נביא אחר שיגיד מצוות
לא, שאר הנביאים הרמב״ם אומר הוסמכו על ידי אות ומופת, לא על ידי עינינו ראו ולא זר אוזנינו שמו ולא אחר. אז אם יבוא נביא אחר, אומר הרמב״ם, הוא לא יוכל, הוא לא יוכל להכחיש דבר של משה רבינו, כי אנחנו נאמר לו, אתה הוסמכת על ידי אות ומופת שיש בו, יש בדבר הזה, יכול ליפול בזה עוד עירור. ומשה רבינו הוסמך על ידי, למען, וגם ב, למען נשמעם בדברים אך, וגם בחיי אמינו לעולם. אז אם כן, גם אם משה רבינו בדרגת שער נביאים, עדיין אפשר להעריר על דבריו. אף נביא לא יכול להכחיש את נבואתו. אז מה כאן הרעש הגדול? אז לפני, אם אנחנו רוצים עכשיו לתרוח להבין את זה, כל זה שאלה מאוד מעניינת, אבל הנתון לא משתנה. הקדוש ברוך הוא חורה הפה ומוציא אותם, ומרים מצורעת כשלג, ועם ישראל ממתין שבעה ימים עד אסף מרים. רעש גדול ונורא שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, כדי שכל עם ישראל ידע שהטענה הזאת היא קריטית. אני לא רוצה עכשיו לעכב את הסדר, כי אפשר להאריך בזה הרבה, אבל זה לא כל כך חשוב לענייננו כעת לנסות להבין למה זה כל כך עיקרון חמור. אבל תראו כמה הקדוש ברוך הוא דאג שאפילו לא לערר על דרגת נבואתו, שהיא לגמרי לגמרי, והקדוש ברוך הוא תורח שם פרסוף פרשת בעלותך, הרמב״ם מונה ארבעה הבדלים בין נבואת משה לשאר נביאים, כדי להיות ברור, מפל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, תמונת השם יביט, והכל, הרמב״ם מונה שם ארבעה הבדלים, ודיבר השם אל משה כדבר איש אל רעהו ושב אל המחנה, כל ההבדלים שמגדירים את נבואתו, שאף נביא וחוזה לעולם לא יכול להגיע לאותה דרגה. לא הגיע, אולי לעתיד לבוא כן, בינתיים לא הגיע.
מה? קרוב למדרגת משה.
ככה מדויק, אבל יכול להיות שהוא דיבר על האלף השישי, לא האלף השביעי. אנחנו לא מסתפקים בימות המשיח, אצלנו ימות המשיח זה רק ערב שבת, אנחנו רוצים להיכנס לשבת. ברמחל נראה בפשטות שכולנו, ברמחל נראה בפשטות לכאורה הבנתו הפשוטה, שבאלף השביעי כולנו נגיע לדרגת נבואת משה. כמו שהיינו בשתי דיברות ראשונות, פנים בפנים דיבר השם מכם מתוך האש, אנחנו צריכים לחזור, כן.
לפי דעת משה, אהרון ומרים, למה אתה שם בחדר קודם משה?
עוד פעם?
למה שם אחד
הקוראים
משה?
זה לא הייתה הטענה שלהם, הם לא דנו בזה.
כן, אבל לפי המים,
למה לקום משה? כי צריך, כי צריך שליח אלוקי.
ולמה
לקום משה? אתה יכול להגיד למה אברהם, יצחק, יעקב, נפתח את כל התמונה. בסדר, שאלה מרתקת, אבל זה לא הנדון שלנו עכשיו. לא זו השאלה שאנחנו עוסקים בה. של הקדוש ברוך הוא ייעוד בעולם, והוא רוצה לשלוח שליח, והיר ותרק יטובו, הוא נולד כבר מתמלא הבית תורה, הוא שולח, הוא הוליד את גאולן גאולן של ישראל. אתה עכשיו רוצה לשאול בסוד הנשמות, למה, באילן הנשמות, למה יש שורש וענפים? נדבר על זה פעם אחרת. מה?
סליחה, אולי אני אחזור לפעם קודמת, אבל בעצם אנחנו אומרים למה משה לא הוסיף מעצמו דברים שכתובים בתורה, נכון?
רגע, אנחנו רוצים לראות את זה מכל התמונה. אז קודם כל דיבר... רגע. לא, אז אני אסביר לך. אנחנו הרי מקיפים, מאוד חשוב כל הזמן לשמור על התמונה כולה. דיברנו על הופעה היסטורית מאוד מאוד מקיפה. דיברנו על הופעה היסטורית שמגובה בספר אלוקי, שהעם שלנו מחזיק ומחבר את ההופעה ההיסטורית עם עדות, עם מסמך כתוב, שמוחזק בלב האומה בקודש הקודשים ובבית של כל יהודי מאז אותו אירוע ועד היום. את שים לב שעניין מגבה דבר, זה לא שאנחנו מפרידים את הדברים. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד סגירת מעגל. אז בינתיים דיברנו על היסטוריה שמגובה בשני מסמכים היסטוריים אדירים, לוחות האבן שליוו אותנו 900 שנה, לוחות העדות וספר התורה, והיה בך לעד, כל יהודי מחזיק בבית שלו ספר תורה שהוא מעיד ממש עדות אותנטית על אירוע הדברים בראשיתם, ברגע של ערבות מואב שהתורה נחתמת ונמסרת לעם ישראל. בינתיים ברמה של תורה שבכתב עוד לא הגענו לתורה שבעל פי, בינתיים נהיה בטוחים שהספר הזה. עכשיו אני רוצה לסגור את הפינה, ואולי שמה משה רבינו, עם כל הנאמנות וכל ההסמכה, אולי שמה הוסיף דבר מליבו. אני חושב שאם הייתם אגונים, הייתם צועקים, לא רוצים אפילו לשמוע עליי את מה שאתה אומר. למה? לא, לא רק ענב. אתה צודק, זה לא הגיוני, מכירים אותו.
אני צריך לשמוע את הכל, אני צריך
להיה
שם.
בסדר, אבל בין השורות, מיטבל בת מטרד בת מי זהב, הוא סתם הוסיף שם של גברת כדרך הסופרים. תגידו, קודם כל זה שאלה הוגנת, לשאול שאלה כזאת. מי ששומע את כל מה שדיברנו עד עכשיו, הוא אומר, אני מיותר לי כבר. הרי אני אגיד לכם למה, לא בגלל שהאיש הוגן, כי הקדוש ברוך הוא הוגן. הוא סומך על בן אדם, והוא ייתן לו להוסיף דברים מליבו. בתורה שהיא האלוקות שלו מתגלה כאן בעולם. העולם הפקר, הוא ייתן לבשר ודם שהוא סומך עליו, הוא מגבה אותו. אז מה...
אם הוא סומך עליו, אז לכאורה אינו אומר, כל מה שהוא מוסיף, כלומר, מקובל מעמד הקדוש ברוך הוא, ואין בעיה.
יפה. לא, חס ושלום, מליבו, נוסיף, זה כדרך הסופרים.
כן, אבל אם הוא נוסיף אבל מליבו, למה שזה נאמר שזה לא טוב?
יפה, אני אומרת אותם דברים בסגנון שונה ממך. אם הוא הוסיף, זה על כורכך ברשות אלוקית. אני אומר את הדברים, אבל... אני אומר את זה, אני רוצה להמשיך הלאה, רק אני אומר את זה, אם היינו אגונים, היינו יכולים כבר לעצור פה. אבל אנחנו צריכים להכין חומר גם לשאינם אגונים. אני אתן לכם עוד שאלה, מעין אותה שאלה שמישהו ישאל אתכם. הכל טוב יפה. מישהו חושב שמשה רבינו, תגידו, הוא לא בשר ודם? בשר ודם. יש לו בחירה חופשית? יש לו. למה אתה סומך עליו? למה לא נגיד שהוא ניצל את הבחירה החופשית שלו לרעה? ניצל את המעמד שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ואולי הוא החליט להוסיף שורה אחת מליבו מתוך בחירה חופשית. מה זה? בלי אינטרס. אתה צודק. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. נכון, אין, זה לא נסגר. אנחנו צריכים לסגור, הקדוש ברוך הוא לא השאיר לנו סדק. ששום טענה, כן, מה אתה רואה?
לא רואים שלדב
ואביו
הוסיפו משהו
מעצמם? איפה, מה אתה מתכוון?
תקריבו, יש זרה. טוב, אני לדב ואביו. משה הוסיף משהו
מעצמם. טוב, אפשר להוסיף משהו אחר? בקיצור, אתה בא להגיד שאם אדם פוגע בשליחותו, מיד מסדרים את העניינים.
לא, אם זה דבר כזה גדול, אז יסדרו את העניינים. לא בכל שליחות. שליחות שיכולה להשפיע.
הדבר ראשון, שם הם לא מעלו בשליחותם, הם מעלו במצוותם. הם לא היו משה ואהרון עם כל כבודם, הם היו יהודים טובים, כהנים, שהיו צריכים לבצע עבודה, והם, בגלל חישובים לא נכונים, הם עברו על המצווה.
אפילו הם נענשו בכזה עונש גדול.
יפה.
אז משה רבנו...
יפה. אז אתה, הוא אומר, אם אני מבין אותך טוב, הוא אומר צברה הגונה, יעלה על הדעת שלוקי השמיים והארץ, שמוביל פה עכשיו את הנושא הכי מרכזי אצלו בהיסטוריה, ייתן לאדם הכי מרכזי לשגות בטעות הכי חשובה? ולא, הרי אם הוא עשה את הדברים מסדון לב, האם הוא ייתן לו להמשיך הלאה? דיין, אם אנחנו, הסיפור חס ושלום לא היה, לא היה. אבל מי שכבר עבר איתנו את כל המהלך עד עכשיו, ומבין שכל האירועים, הגיבויים האלוקיים אלו היו, אז ייתכן דבר כזה שיקרה, ככה האדם האגון מספיק לו. אבל אנחנו נלך, הקדוש ברוך הוא גם על זה לא ויתר, ורצה לעשות יותר. העובדה, מה, איפה, מי יתנדב? אני תמיד אומר שיש מתנדבים בהיסטוריה. מה? חייבים מתנדבים. הרי כל י"ג עיקרי אמונה, חלקם הרמב״ם אומר, נבנו על מתנדבים. כלומר, מישהו מתנדב בעולם, תראו מה שביקורת המקרא, אני בכל אופן מודה להביא לו, מרווי לו איזה מאוד. האיש הזה, האנטישמי הזה, הוא החכים אותי בחוכמה גדולה. זכינו לספרות אדירה של חכמי ישראל לאור הטיעונים, אמנם הטיפשיים שלהם, אבל כיוון שהם פתחו כל כך הרבה, ניסו לגעת מפה, אז זה פשוט, זה פיתח את התורה לאין ארוך. מי שלומד את ספרות רבי יצחק אייזיק הלוי, את הספר המופלא שלו, דורות הראשונים, כמה קרחים שלו, זה, כל הספר הזה הוא כולו תשובות, תשובות נגד כל חוקרי הזמן, חלקם יהודים לצערים, היסטוריונים יהודים, שהם לא נגעו בביקורת המקרא, וסתם שיפשו את מסורת ישראל, וחלק נגד הפתיחה שלו זה נגד כל בית המדרש האנטישמי הגרמני של ביקורת המקרא. אז הוא פשוט, אי אפשר לתאר איזה אור חדש התורה מקבלת לאור כל הטיעונים שלהם. פשוט הם, אני אומר, זכו במרכאות להגדיל את אור התורה בעולם. ככה הקדוש ברוך הוא בסוף יראה לנו איך הסתרא אחרא עובדת בשירות הקדושה. באמת, כזה אור גדול שהם זכו להוסיף בעולם, זה לא לזכותם יאמר, זה לחובתם, אבל בזכות ההתנדבות שלהם, אז אני אומר על דרך זה, קורח היה מתנדב מאוד מוצלח. בא הגיע בן אדם ורצה לסגור את התורה מכל קצוותיה. בא קורח ואומר, תשמעו רבותיי, מה אתם חושבים, שקורח היה פיקח היה והיה איש בעל דרגה, הוא יכול לבוא ולהגיד לעם ישראל, לשקר אותם בעיניים ולהגיד להם, חבר'ה, האיש הזה לא היה ולא נברא, הוא סתם בודד דברים מליבו, הוא אדם שפוי. אז מה הוא בא ואמר? שימו לב, נדבר לפי פשוטי המקראות לפני שמגיעים למאמרי חז"ל. פשוטי המקראות, הוא בא ואומר דבר אחד, אתה משה ודאי נאמנו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מסר לך שליחות רק בתחום מסוים של מסורת התורה, למסור את התורה בכתב ושבעל פה. אתה ניצלת את המעמד שלך ואת עניין המינויים, אתה לקחת את זה על עצמך. זה בעצם הטיעון שקורח בא וטוען. הוא לא יכול לטעון יותר עם זה, תבינו, כל טענה אחרת היא פשוט הזויה. לבוא ולהגיד שהאיש הזה, שהקדוש ברוך הוא, להיני קורח, אמר לו, וגם בך יאמינו לעולם במעמד הר סיני, ומאז כל הסדרה שאנחנו אמרנו, לבוא ולערר על דבריו, משה רבינו אומר לו, אדוני, אתה רוצה לראות רגע? בוא נכנס לאוהל מועד, תראה שהענן יורד ומגבה אותי. מה אתה חושב שאתה, אני... אומר, לא, לא דיברתי על תורה. אתה נשלחת למסור תורה. אבל מי יהיה נשיא, זה עם כל כבודך, אתה ניצלת ואמרת, אם אני כבר פה, אני מחלק מינויים. ואני אומר, על זה אני בא להרר. שימו לב, הקדוש ברוך הוא והרמב״ם אחריו לוקח את הפרשה הזאת, ובונה אותה לעוד עיקר מי"ג עיקרי אמונה בזכות ההתנדבות של קורח, ואומר, אתה תתנדב עכשיו לבזכותך יתברר יסוד בתורת משה לסגירת כל הקצוות. יבוא אולי, קורח בסך הכל סגר לנו את הכל ב-40 שנה, אותה שאלה שלו הייתה יכולה להופיע אולי 50 שנה יותר מאוחר, ומשה רבינו כבר לא היה איתנו והשמיים היו נסגרים. בעוד משה רבינו חי, התורה צריכה להיות חתומה מכל צדדיה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לקורח, תשמע, אומר למשה רבינו, אתה עכשיו הולך לעשות מעמד הר סיני במעדורה שנייה, אני רוצה שתקרא לכל עם ישראל, תבינו, כל עם ישראל נקרא לעמוד מסביב למשכן קורח, דתן ואווירה. משה רבינו עומד, תשמעו, הוא אומר ככה, בזאת תדון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אני עכשיו עושה ברור אחת ולתמיד שלא ייתכן שאמרתי דבר אחד מליבי. אם כמות כל אדם ימותון אלה, לא השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה. אף אחד לא אומר שמשה רבינו לא שלח אותו. אבל אולי לא את כל המעשים האלה. אולי הוסיף פרט אחד מליבו. אבל אם בריאה יברא השם, ופצתה אדמה את פיה, ובלה אותם ואת בתם, בזאת תדון כי נייצו האנשים האלו את השם. הם לא נייצו אותי, הם נייצו אותו. זה לא נושא אישי שלי, אני שליח שלו ואני לא יכול לומר דבר אחד מליבי. הוא לא גמר לדבר, האדמה נפתחה, תפסה אותם בפינצטה, שלפה אותם אחד לאחד, עד המחטים הכי קטנים, רק שלהם בלבד, ושלא יבוא אדם ויגיד שפתאום קרה פה איזה בולן, ותחס עליהם הארץ, הרמתי ככה, הכל חזר למקומו, ויובדו מתוך הקהל. זהו. כלומר, ברור ממש חד היסטורי שלא יעלה על הדעת שהאיש הזה מסוגל, גם אם הוא בוחר וגם אם הוא רוצה, וגם אפילו שכל אחד מבין שזה לא הגיוני הטיעון הזה, אבל פשוט גיבוי אלוקי מוחלט. תורת משה אמת. האיש הזה הם צועקים, השם אמת, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, אין שום אפשרות לערר על נתון אחד מהתורה הזו. עכשיו, כשספר התורה נסגר בערבות מואב, אנחנו, עם ישראל, יודע שהאיש הזה שכותב סופר הספר מילה אחת שם, זה נקרא, אומר רמב״ם, תורה מן השמיים. לא שהיא מן השמיים ולא שבשר ודם כתב אותה, כמשה רבינו כתב אותה. ולא הכוונה היא שסופר חס ושלום מאוחר כתב אותה, מי עולה בדעתו, מי יכול לטעון כזאת טענה טיפשית, אלא הכוונה היא שכולה מן השמיים. שהאומר דקדוק אחד, האומר תיבה אחת אינה מן השמיים, אז הוא נקרא אפיקורוס. כלומר, התורה כולה כולה מן השמיים. רגע, רגע. עכשיו אנחנו עוברים, אחרי שסיימנו את תורת משה, אנחנו כעת הולכים למערכת נביאים וכתובים. כדי לסגור את מערכת תורה שבכתב, אנחנו צריכים להתקדם גם למהלך נביאים וכתובים. אז שימו לב, משה רבינו, אחרי שאנחנו הגענו לשלב שהאיש הזה הוסמך שהתורה שהוא מסר לנו בערבות מואב היא ודאי, אני בינתיים מדבר בדרגה דה תורה שבכתב, היא אלוקית לחלוטין, יש לנו שם נתון אלוקי, נביא מקרבך כמוני יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעון. התורה שמשה רבינו מוסר מן השמיים אומרת לנו שבכל דור מן הדורות ייתכן שיקומו נביאים עם הסמכה אלוקית, ויש לעם ישראל חובה מצוות עשה מן התורה להקשיב לדבריהם, חייבים לשמוע לדברי הנביא. מי שאומר על דברי, עובר על דברי הנביא זה חמור מאוד, וכמובן עכשיו עם ישראל שואל בפרשה ואיכן נדע מי הוא נביא אמת ומי נביא לא אמת. אומר משה רבינו בשם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם הכוונה אלוקית לברר אם הנביא אמת או לא. אם נביא אמת שהוסמך כבר לנבואה, מעיד עליו, אז אפשר לסמוך על העדות של הנביא הקודם שהוא אמיתי. אבל נביא שבא והוא לא הוסמך על ידי נביא שקדם לו, אז הוא חייב לעמוד במשפט אלוקי. הסנהדרין יבדקו אותו האם הוא חייב להגיד, אומרת התורה, את העתיד לבוא, רק דברים טובים ולא דברים רעים כי יכולים להתבטל, ורק דברים טובות לאומיות, ורק הכל ברגע מדויק ולא ייפול דבר אחד מדבריו ארצה. והרמב״ם אומר, ובודקים אותו פעמים הרבה. כלומר, הבדיקה הייתה, אם אפשר להגיד, מדעית במרכאות עד כמה שאפשר, הרבה יותר ממדעי, מדעי זה סטטיסטיקה, פה מדובר בדברים עם גיבוי אלוקי מובהק, שכל זה ניתן לנו מתוך תורת משה. אז עכשיו, מכוח אותה מצווה אלוקית שנמסרה על ידי משה, עם ישראל, הרמב״ם מסייג שלעולם נביא לא רשאי לחדש כמובן, לא בשמיימי, אבל יש לו רק שלוש סמכויות, או להוכיח את עם ישראל, או לומר לפעמים מצווה לשעתה, או הוראת שעה, לפעמים אפילו לבטל מצווה בתור הוראת שעה. אלו שלוש הסמכויות שנביא לאומי יכול לקבל. אבל מעבר לכך אין לו שום סמכות לגעת בשום פרט מתורת משה, כי משה רבינו סגר ואמר, לא תוסיף ולא תגרע. אז ממילא התורה הזאת כבר לא יכולה להשתנות, לא תהיה מוחלפת, והנביאים יכולים להוסיף דברים בערך הנבואה שדיברנו, נדבר בהמשך שזה רק, הנביאים מדברים רק בשפה הפנימית של התורה, אין לזה השלכות הלכתיות, או לפעמים יש בהם גם כן הוראות רק לשעתם, שהם לא משנות את גופי התורה, אלא רק מצוות לשעתם, עשה ולא תעשה, יכולות לבטל ולא תעשה בהוראת שעה. עכשיו, לאור המצווה הזאת, אנחנו ממשיכים, התנך ממשיך למסוע הלאה. כי משה רבינו ציווה. ומי כתב את ספר יהושע? יהושע. מי כתב את ספר שמואל? שמואל. מי כתב את ספר מלכים? ירמיה. מי כתב את ספר ישעיה? ישעיה. מי כתב את ספר ירמיה? ירמיה. ואת ספר איכה כמובן. מי כתב את ספר יחזקאל? יחזקאל. ככה הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת לנו כל נביא ונביא מי כתב, וכל כ"ד ספרי קודש בסוף כולל כתובים נחתמו על ידי אחרון הנביאים. כלומר, אין לנו שום כתיבה בגיבוי אלוקי אחרי תקופת חתימת הנבואה. מלאכי הנביא האחרון אומר לנו בנבואה שלו האחרונה, הוא ממש אומר בשפה הנבואית שלו, שהנבואה האחרונה שלו הוא חותם אותה, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. תדעו לכם, עכשיו הנבואה נחתמת ולא תהיה יותר נבואה עד אחרית הימים. והוא הנביא שחתם את כל כ"ד ספרי קודש.
כתובים, אבל
עכשיו הם... אז אם נקרא כתבים חיצוניים, תדבר על תורה שבעל פה או תורה שבכתב. מה זה? תורה וכתובים. נו, כולם, מלאכי הנביא האחרון חתם. אין לנו אחרי הנביא האחרון שום ספר של כל מה שנכתב אחר כך בן סירה, ספר מרשים מאוד.
לא,
בוודאי. הרי מלאכי היה בתחילת 34 לבית השני, ואסתר היה ב-70 שנה של גלות בבל.
איפה כתוב
במלאכי
שהוא היה הנביא
האחרון? דבר ראשון, ככה יכול להיות שהנתון הזה הוא בפירוש, בפירוש בדברי תורה שבעל פה. יש לנו אולי פה קפיצה לנתון מתורה שבעל פה, אבל אני אומר זה גם נורא כמעט כתוב מפורש בנבואתו האחרונה. אתה ראית אחד נביא שדיבר בכזו שפה של פרידה, והוא גם אומר כל הפרק ג' של מלאכי, אומר חזקו עליי דבריכם אמר השם, אני יודע מה שתגידו בגלות, תגידו שב עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו גדורנית מפני השם, והנה אנחנו מאשרים זדים, וגם נבנו עושי רישה, בחנו אלוהים וימלטו, אז נתברו יראה השם איש הראהו, ויקשב השם וישמע. כל השיח שמדבר בכלל בשפה לא עדכנית לתקופה, היה בתקופה סך הכל די טובה, בונים בית שני, הכל נראה קדימה, והוא מדבר בשפה כל כך קודרת. מי אומר ככה? זה בעצם ממש כמו מכתב פרידה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל לאורך הגלות. ככה זה כל האופי של סיום ספר מלאכי. נכון, בנביאים יש
כתובים,
כתובים הם מקבילים בתקופה, זה מה שהוא מתכוון לומר. בואו נעשה סדר בספרים. יש לנו, שימו לב, יהושע, שמואל, מלכים, זה סדר כרונולוגי היסטורי ממש רציף עד חורבן בית ראשון, נכון? ספר מלכים מסתיים, צדקיהו, חורבן הבית. עכשיו ישעיה מקביל מקביל לתקופת ספר מלכים, ירמיה קצת חורג ממש בתקופת החורבן, סוף החורבן, מלכים אחרונים, יחזקאל על נהר כבר, גלות בבל, הושע בתרי עשר, לא נפרט עכשיו את כולם, רובם ככולם בית ראשון, וחלקם חורגים לתחילת בית שני, חגי, זכריה ומלכי. ניקח את הכתובים, תהילים ודוד, משלי שלמה, איוב משה רבינו כתב. הגרא אומר שלפי פשוטי המקראות כל השמות שם הם תקופת אברהם אבינו, כל השמות של ראי איוב לתקופה מאוד קדומה. משה רבינו כתב ספר פילוסופי או על סיפור או על רקע היסטורי או משל, היה, לא ניכנס עכשיו לזה, אבל זה ספר שמשה רבינו כתב. אחר כך שיר השירים שלמה, קהלת שלמה, רות, בתקופת בועז, בתקופת, זה בכלל ספר שופטים, והיא במשפות השופטים. מי כתב את זה? גמרא אומרת, שמואל. שמואל כתב, שמואל הנביא. רק גמרא אומר. אחר כך יש לנו את איכה ירמיה בתקופת החורבן. ומה האחרון שלא הזכרנו? אסתר. אסתר. אסתר הייתה ברוח הקודש, נאמרה, היא ביקשה כתבוני לדורות. מה? נכון. עכשיו, חגי, אחרי זה יש לנו את עזרא, נחמיה, ועזרא, נחמיה, חז"ל אומרים שלפי שיטה אחת ודאי שמלאכי הוא עזרא, אז אם כן, הוא ודאי כתב את כל החתם את ספרי גם עזרא, נחמיה ודניאל. דניאל היה בתקופת גלות בבל, והם היו בתחילת בית שני. אז ככה, למעשה התנ"ך, דיברנו על זה, הוא מכסה 3,500 שנה, התאריך האחרון שלו זה 30 לדריווש השני. כלומר 28 שנים אחרי בניין הבית הראשון, התנך השני, זה התאריך האחרון שהתנך כותב, או 32 לדריווש, יכול 32 לדריווש השני. זה בספר נחמיה. אז כיסינו את כל התנך והבנו שהכל מגובה. מאיפה יש סמכות לבעלי רוח הקודש לכתוב את הכתובים? הרי זה הייתה בדרגת רוח הקודש, היא דרגה יותר נמוכה מנבואה, אבל כיוון שמלאכי מפי השם קיבץ את הספרים וחתם אותם בכבדה לספרים, אז כל עוד יש נבואה בישראל, הספרים האלה נקראים ספרי כבדה לספרי קודש, הקדושה האלוקית חלה בהם, ולנצח נצחים המבנה הזה יישאר. כן, בנביאים עצמם,
איך יודעים שהם לא המציאו דברים? אותו שראים משה,
אז עוד פעם ברגע
לא, זה השיטה הפשוטה, אבל
שאלה יפה. אז אני חושב ככה, הרי הכלל הוא שאם הקדוש ברוך הוא בחר במישהו ופרסם בעם ישראל את הבחירה שלו, האיש הזה הוא ודאי מקבל מהקדוש ברוך הוא נאמנות. א', כמו שהחבר אמר, הסבירות שאדם מקודש כל כך וראוי שהגיע לנבואה עם גיבוי אלוקי יעשה טעות, יעשה עוול ודאי במכוון, הדבר הזה הוא אפסי מבחינת הסבירות. ודבר שני, אמרנו שמכסה את כל הנביאים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לשליחו להטעות את עם ישראל. אבל דבר אחד אני מסכים איתך, שלא עשינו את, על כל נביא ונביא מישראל את, את קורח ועדתו. שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לשקר. נכון, ראיה יפה, נכון, מספר מלכים שאכל אותו שמריה ברגע שהוא עבר על דברו. האמת היא שהקדוש דבר מאוד מעניין, הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה שפה מאוד מעניינת שאולי מתרצת את השאלה שלך. כלומר, אנוכי אדרוש מאימו. מילה כזאת היא הבטחה מאוד מופלאה. אני לוקח אחריות, אומר הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה פה טעויות. אנוכי אדרוש מאימו, מי שינסה לזייף במערכת הנבואית. ושם זה באמת ראיה מאוד יפה. אני רק אומר דבר אחד, למה בכל אופן במשה רבינו הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד? כי ההבדל הוא תאומי בין הסמכות של משה לשאר הנביאים. משה, אם נגעת בסמכות שלו, אין לנו מהתורה שום זכר. נביא חס ושלום, תיאורטית, מישהו שיערר על דברי הנביא, גם אם הוא עובר על מצווה בתורה, אבל עדיין הוא לא נגע בתורה, התורה נשארת תורה. אז מקסימום מה הוא יגיד? הנבואה הזאת, מישהו, תראו לכם, מישהו יבוא יגיד, יתלוש לנו מספר ישעיה פרק. ודאי שהוא חס ושלום כופר בתורה, בהגדרה, אבל הוא לא מזעזע את חוקי התורה. התורה לא נגעת בה. ולכן, כלפי נבואת משה, תמיד הקדוש ברוך הוא מחמיר יותר. כן.
אפשר לומר שגם בגלל שעם ישראל לדורי דורות, תמיד קורא את הפרקים האלה בקריאות, ותמיד יש עדיין איזשהו רצף של קריאה, אפשר לומר שזה אחת הסיבות שבאמת זה, כי אחרת אם זה לא היה אמיתי, אז יכול
להיות. בסדר, אתה מוסיף עוד נתון שהוא בהחלט צריך להתייחס אליו, אומר כחלק מאותה מסורת, אבל בגלל, אני אגיד לך למה פה זה קצת פחות חזק מתורת משה. תורת משה נחתמה בבת אחת לעם כולו, כמו שאמרנו, שראה את כל המאורעות וחתם על הספר מרגע קבלת הספר. ספר התנך הוא באמת התפרס, הוא נכתב באמת בדרגתיות. אז אתה באמת, המסורת שלנו כספר שלם, ממש מחתימת הנבואה והלאה. אבל היווצרות הספר היא באמת הלכה ונתקפצה בידי הנביאים עד חתימת הספר. אז כיוון שזה לקח 1,000 שנים, אז מטבע הדברים שאנשים יכולים לבוא ולהגיד, אין לי מסורת מנקודה מסוימת של כל הספר כמכלול.
אפשר אולי לומר שגם הנבואה עצמה היא חלק שהנביאים
שהם מסתבים
שם, אז זה גם
אם קיימו,
אז יכול להיות שזה גם
מציע פחה, לא? כן, אבל שוב פעם, זה נבואה פרטית, זה הוראה פרטית על כל נביא ונביא לתת לו את הגיבוי שלו. אנחנו מדברים עכשיו על המערכת כולה.
מה אומר? אני חושב שחזר בדרך ששור שיהיה חסר ביותר. עכשיו בגלל זה קבעו שקורחים את כל תרי השר בספר אחד, כי דברים יכולים ללכת לאיבוד.
סנהדרין יש להם כוח חזק מאוד. כמובן זה היה בתקופה שעדיין היו נביאים, הם לא עשו את זה, עשו את זה אולי בהתייעצות עם הנביאים, את האב האמינה הזאת. רגע, אז רק נסגור את תורה שבכתב. כן, רבי דניאל.
הרב אמר שיש הבדל בין התחושה של המלאכה לאסתר, הרי כל הסיפור של פורים ב... והחוץ מדבר בעצם על בית שני. אז להגיד שיש הבדל מבחינת הזמן בין מלאכי לאסתר, אולי אם אני לא טועה יש גם שיטה שאומרת שמלאכי זה מרדכי בחז"ל.
אני לא זוכר, אבל מה רצית בעיקר לגעת?
לא, אני אומר בהבדל בזמנים לא הסתדר לי מה שהרב אמר בין אסתר למלאכי.
אני לא זוכר, מה אמרנו מסתר למלאכי?
מלאכי מאוחר באסתר.
זה מה שאמרנו, כן. רק את זה אמרנו, שמלאכי היה אחרי אסתר, כן?
איך אנחנו יודעים שהנביאים שהיו בגולה הם
נביא
אמת? איך
בלקו אותם? אנחנו צריכים להבין, הסנהדרין ליוו את עם ישראל, וזה חשוב, אתה פה פה מאוד אולי נוגע בנקודה מאוד חשובה, שאני חושב שנגיע למערכת תורה שבעל פה, אז נראה שאיך שמערכת תורה שבעל פה מגבה, גם היא נותנת מערכת גיבוי על כל המערכת נוספת, וזה יסגור לנו עוד פינות נוספות שאולי יישארו פתוחות. אז אני אומר, אולי השאלה שלך היא ודאי נכללת גם במסורת תורה שבעל פה, אבל עדיין, אני אומר, גם הפשטן הפשוט שרואה את המערכת המקראית יודע שעם ישראל לעולם לא היה נותן גיבוי ליחזקאל אם לא הייתה בדיקה איכה נדע. אנחנו מעולם לא, בהזדמנות נדבר אולי, נלמד בספר מה זה הנושא של נביאי שקר. הרמח"ל יסביר לנו בדיוק מה זה הגדרה ואיך היה להם בדיקה מדויקת להבחין בנביא שקר לנביא אמת. אבל המערכת הייתה חייבת להיות בדוקה. לא יכול להיות שהיו נותנים לאדם כל כך מרכזים סמכויות אלוקיות ביד, שזה כל איש תימוני מהרחוב להמליך אותו. הדבר הזה, עם ישראל הוא עם רציונלי שעבד לפי מערכת חוקית. כן.
איך אני יודע שעם ישראל קיבל את מה שמשה כתב? איך אני יודע שכל עם ישראל הסכים לזה? אולי יש כאלה שהם הסכימו, אבל הם לא יודע אם הם נעלמו, הם עדיין טעמים או שנעלמו.
תתרגם יותר את השאלה שלך. אנחנו קראנו בספר משה רבינו מקבץ את כל ישראל ומוסר להם לנשיאי ישראל, לזקני ישראל ולכהנים. אז מה אתה אומר? שהייתה מפלגה קטנה, ראינו איך מה קורה למפלגה שפורשת, ראינו כבר את קורח ועדתו, הייתה מפלגה חשובה, וההיסטוריה מספרת לנו, כולל האנשים שמקבלים את הספר, שהאירוע כך וכך הרע. אז מה?
שכולם הסכימו עם זה?
תגיד אתה, המערכת עובדת בצורה היסטורית גלויה בגיבוי ספר שעומד במרכז העם. על ספר התורה שלך יש לך היום מישהו שחולק ואומר שיש לו ספר אחר?
כן.
לא.
לא.
לא. לא. מערערים, לערער, כל אחד יכול להגיד. אני מערער בכלל שאתה לא קיים פה, לא נמצא פה בכלל. אני יכול להגיד כל שטות שבעולם. אבל יש, אתה, סתם להגיד תיאוריות, זה לא... אני יכול להגיד...
לא, שאולי לא כל עם ישראל...
מה זה אולי? תגיד, אתה צריך למצוא איזשהו סדק אמיתי.
עכשיו, איפה הרב יודע שכל עם ישראל קיבל את זה?
כי הספר התורה שלנו נמצא ביד עם ישראל מדור לדור, והספר שאנחנו מחזיקים אומר שהוא נמסר לנו בערבות מואב. אם היה לך עוד שיטה של ספר אחר שנמסר בידך, היה לנו מקום פה לבדוק. הספר שכל עם ישראל בכל קצוותיו מחזיק את הספר התורה שאותו קיבלנו בערבות מואב, כך כתוב בספר. לבוא ולהגיד סתם, להגיד תיאוריות, זה לדבר סתם דברים בלי שחר, אתה מבין? אין, למה? מה פתאום?
איך
מתייחסים
לאותיות הבודדות שהנביא מסתכל עליהן בספר התורה? קרה פה משהו?
שהגמרא אומרת שלא בקיאים בחסרות ויתרות. טוב, אז אני לא יודע להגיד תשובה על זה ברורה, אבל אנחנו בפיזור גלות של אלפי שנים, אז חז"ל אמרו שבזה אנחנו לא בקיאים. עלול להיות ש... אז את שואלת קדושת הספר?
לא, אני אומר, עד עכשיו סגרנו מכל הפינות והכל, והנה,
יבוא מישהו, אני יכול להגיד תשובה.
אתם רואים? אז כמו שיש את המצוות.
נו, דבר כזה, חסרות ויתרות. חסרות ויתרות זה לא מילה שיש בה שינוי משמעותי, מעכבת, מדובר פה חסרות ויתרות. אז אם עם ישראל מעתיק במשך אלפי שנים ספר, וכל אחד יודע כמה, עם כל המחשבים הכי משוכללים, כמה קשה, כמה טעות של יוד וו יכולה להתגנב כגנב, אז חז"ל לקחו את זה בחשבון. אין לי תשובה, אני לא יודע, אבל לא נראה לי שזו שאלה כל כך כבדה לנושאים שאנחנו באמת מבררים.
אין שינוי משמעות, זה שינוי.
כן, כן, זה מה שאמרנו. מה אתה אומר?
עזרא למשל, שהוא לא קיבל תמיכה כל כך חזקה כמו יחזקאל ושאר הנביאים, אז האם אפשר לערער?
למה אתה חושב שהוא לא קיבל תמיכה? עם ישראל, אתה חושב, עולה...
הוא עם ישראל, תלו לארץ, תלו לבית
מקדש
שני, לא
באים
איתו.
רגע, אז למה אתה תדבר על עזרא? דבר על כל הנביאים שלא הקשיבו להם. ירמיה כל הזמן בוכה שלא מקשיבים לו. מה? לא, זה לא רלוונטי. גם היום לא מקשיבים לדברי הנביאים. אתה באמת חושב שזה לא... אני צוחק, אמרתי בתור דוגמה באלמה. איך היום לאנשים באמת, מי שצריכים להקשיב, מקשיבים? יש יצר הרע, זה לא רלוונטי לבירור האמת. אתה רואה הרי שעם ישראל, תראה איך שתקרא את ספר מלכים, תקרא שהמלך קורא לירמיה, יודע שהוא הסמכותי, ואחר כך לא שומע לקולו. עוד פעם קורא לו ולא שומע לקולו. אתה רואה באיזה לחצים הוא נמצא. אבל הוא קורא לו, אף אחד לא מערר על ירמיהו ואומר לו, אתה לא נביא אמת. מנסים להגיד כל מיני תיאוריות כמו שאנשים, אבל זה, אתה רואה שהיצר הוא חזק בכל מצב.
אבל מי שמאשר אותו הוא גם זה שזורק אותו. הסנדרין הם אלה
שישרו
אותו, והם לא באים איתו.
למה אתה חושב שלא באו איתו?
הם, אנחנו
לא חייבים מרדכי,
מרדכי היה הרי מהסנדרין, לא?
נו.
והוא נשאר
בפרס. אז מה אתה שואל? אני לא מבין.
אבל
אומר
שהם לא באו
איתו,
אמר שיש
נביא
שהסמיך אותו
לנביא, ולא באו איתו. מה כתוב בספר אסתר? אשר הוגלה מירושלים הגולה, אשר הוגלתה עם יכונה המלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. הגרא, תסתכל שם, הוא אומר שיש שם שלוש פעמים כתוב הוגלה. הוגלה שלוש פעמים, למה? הוא הוגלה עם יהויכין וחזר לארץ ישראל. הוגלה עם צדקיהו וחזר. הוגלה אחרי זה, פעם שלישית הביאו אותו, שלחו אותו לעם ישראל, שלח אותו, הוא אומר, כתוב במדרש, למה שהוא הוא הרי בכלל יושב בארץ ישראל, הרי כתוב מפורש בספר עזרא, שמרדכי עלה עם עזרא. אז מה הוא עושה עכשיו בשושן הבירה? אלא שהוגלה פעם שלישית, כי הסנהדרין שלחו אותו, כדי שינסה לבקש רשות על בניין בית המקדש. וכל הזדמנות מרדכי, הלב שלו היה בירושלים. הוא הגיע לשושן רק בשביל צורך מאוד, חזל אומרים בפירוש. חז"ל אומרים שכל הסיבה שהוא עשה את כל הפעילות שלו סביב חצר המלך, למה הוא כל כך עם בקטן ותרש, כל זה חז"ל אומרים רק לחפש איך שיהיה לו כאילו זכויות לבקש מהמלך את בניין הבית, כי הרי כורש נתן רשות ואחר כך הוא ביטל את הרשות, אז הוא ניסה כל הזמן לחדש את הרשיון. טוב, סיימנו, אפשר להגיד את מערכת תורה שבכתב. מה תעשו אם מישהו יבוא ויגיד לכם הכל אמת, אבל משה רבינו היה מחשף? מה אתם אומרים? מה דעתכם על הטיעון הזה?
אפשר לומר שבצורה במעמד הר סיני זה לא היה סיפור שהיה גלוי ניגוד שכל אחד היה
כישוף, מחשף שהוריד את השכינה לה.
מה במצרים מחשפים?
יפה, אני שואל אתכם שאלה.
מה
שגם
ישראל כאילו... יפה. אז קודם כל שימו לב, כדי לסגור גם את השאלה הקרימינלית הזאת, אז אני... הקדוש ברוך הוא דאג. דבר ראשון, הוא לקח אותנו והוציא אותנו מהמקום, מהמרכז הכישופים הבינלאומי. ושם הוא לחם במערכת הזאת שנה שלמה שהיא נתרסקה לחלוטין. ולא ראינו שכוחה רב כל כך. כאילו במרכז, איפה שפרו צוחק על משה בהתחלה שהוא זורק את המקל ונעשה לתנין, אמר לו, אתה באמת רציני? הוא קרא, כתוב במדרש שהוא קרא לילד בן 4 ואמר לו, כך תעשה לו את זה. אתה לא מרשים אותנו. אתה אומר לי, ילד בן 4 ידע לקחת מקל להפוך אותו לנחש. רק תבינו באיזה מקום כשל תומעה זה היה. והיה שם כתוב במדרש, כתוב שם אסכולה, זו מילה יוונית, במדרש שם בשרשום כתוב אסכולה של לומדי כישופים, היה להם אקדמיה לכישוף, זה אחד מה... זה משם זה המקור של המילה סקול באנגלית. אסכולה זה המקום ששם לומדים, ושם במקום הזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא נצא למלחמה, אתה תעשה את מה שאתה יכול ואני אעשה מה שאני יכול. וכמובן, עכשיו אני אומר, יבוא אדם ויגיד, כן, באמת מצרים, משה רבינו פתאום גילה תורה חדשה של כישוף שלא נודע כמו. אז אני שואל שאלה פשוטה, תארו לכם שהיום בא מישהו, ו... מה זה?
אם פרעה שואל
לא כל העולם יודע, יש עוד איזשהו חוכמת כישוף שלא נודע, שמשה רבינו גילה אותה, והוא הצליח להוריד את השכינה לעולם בכל מיני דברים, ולקח אותנו 40 שנה במדבר עם עמוד ענן ואש, ולהכיל אותנו לחם מן השמיים ומים, והבגדים שלנו גדלים איתנו, ועמוד ענן ועמוד האש, פילי פלאות, כישוף כזה שלא נודע כמו. אני שואל שאלה, תראו לכם, מה?
איך אדם יכול לדעת במערכת שהיא בסגבולית ולעבור את הגבול?
לא הבנתי, מה פירוש כישוף? זה איזשהו כוח מסוים של כוח של שליטה, חוק בעולם שמסוגל לפעול עד רמה מסוימת.
אבל שכינה זה מעבר לחוקי הטבע.
הוא לא באמת היה שכינה, זה היה רק איזשהו מחזית, מחזה עיניים כדי לגרום לאנשים ללכת איתו. אני מתפלא רק על אותה תיאוריה. מוחמד הצליח בחלום לילה אחד לקחתו 1.5 מיליארד. משה רבינו מסכן עובד כל כך קשה בשביל כמה מיליונים. תגידו לי, זה הגיוני? מה הוא צריך עוד קשה? אנשים כל כך פתאים, ברגע סוחבים אותם על שטויות. ואנחנו עם כזה נאמן על דקדוק של יוד, על כל דבר ודבר, מי שרוצה לראות מסורת של עם ישראל שיכנס לבית כנסת תימני, ושהבעל קורא עשה טעות אחת קטנה, תראו מה שיקרה שם. הולך לצאת כמעט בנס בחיים.
מה רב אמר עם הטענה?
מה זה?
מה רב אמר לטענה שראים משהו?
אז אני אומר, הטענה כבר אני חושב שבלאו הכי כל אחד מבין שהיא טיפשית, אבל אני אומר דבר אחד, מי שרוצה שיקח דוגמה, תראו לכם היום, העולם שלנו מפותח, והמדע רץ בצורה מטורפת, ואתה עוצם את העיניים, ויש דור חדש של כל המכשירים, וכן הלאה. יבוא אדם פתאום, ויעשה תופעה אחת של משה רבינו. אני עושה בדיקה פשוט, כיוון שאנחנו לא מכירים את מערכת הכישוף, ומערכת הכישוף הייתה ודאי לא פחות מפותחת, ולא יותר מפותחת ולא פחות מפותחת מעולם המדע שלנו ב-2019. עכשיו מישהו יבוא פתאום, ואני יודע מה, יוריד מן מן השמיים, יוריד דבר, יבוא אדם ויגיד, תשמע, איינשטיין עם כל כבודו עשה התקדמות אחרי ניוטון, אבל את החוק הזה אנחנו, זה חוק פיזיקאי חדש שנתגלה. מישהו יגיד דבר כזה? יש בכל התקדמות בעולם, גם כשמישהו בא ומגלה משהו, כל העולם שהוא נמצא בתהליך, יש תהליכים. בא אדם ואומר, וואו, גילית, יש גילויים, כל הגילויים בעולם הלכו בתהליכים סבירים. שום מערכת בעולם לא יכולה פתאום, במכה כזאת של ברגע אחד, עולם הכי מפותח בעולם, המדעי, הכי מפותח במצרים, ופתאום בא אדם אחד בודד, ופתאום מי ש מעיז לדבר בשפה כזאת, הוא לא אדם רציני. כן, שום מערכת בחיים שסופגת כאלו מערכות. אם אתה אדם מוגן, אתה יודע שמשהו פה קרס, משהו פה נכנע. כל העולם המוכר לך, כל המערכת לא יכולה להכיר כאלו סדרים מופלאים. אם זה היה שאלה של משהו, אז יש מערכת שאולי הצלחת להוביל את מצרים צעד אחד קדימה. אתם יודעים מה? הנחש בלה את מטות מצרים. בסדר. אבל עדיין מחשף יותר גדול. אבל כשמדברים פה על מהלך כזה אדיר של אין ספור של דברים וכל כך הרבה אורך שנים, זה הטיעון שאדם הוגן לא יעלה בדעתו. כן.
משה
רבנו
דבר
שהוא
בדל במצרים. אז בהתחלה הוא למד יפה, את יום סביור. אחר כך אתה נוסע.
נו.
נוסע למדיין, שם הוא מופיע המחשף הגדול בעולם, למד אצלו, עכשיו הוא יותר חזק
מפה מצרים. יפה, אז בוא נקרא לאדון בלעם שיסדר את העניינים.
לא קראו לו.
למה קראנו לו? באמצע דרך קראנו לו. תפסנו לו את הלשון, סיבבנו אותה, מה אתה מדבר?
אחרי זה, לקח עוד כמה שנים, משה
יתקדם, בלעם יש לנו מקום. אבל יש גם להתקדמות, יש גבול. אז יהיה בלעם פי שניים ברוחו אליו. מה אתה רוצה? נו, מה הוא יכול כבר לעשות?
למה כישוף יכול להיות
בכלל סתירה? לא, כישוף זה כוח חוק טבעי. כמו שיש חוקי פיזיקה, יש חוק
כישוף. כישוף זה כוח טבעי? כן.
שזה
חוקים?
כן, שזה חוקים פיזיקאים, כן. במצרים למדו את החוקים בדיוק, וידעו איך לשלוט על חוקי הטבע עד מידה מסוימת. אני מאמין שעוד היום יש מקומות כאלה שאתה יכול ללכת ללמוד אותם. בקרוב תצטרך ללמוד אותם, תהיה בסנהדרין, תהיה חייב ללמוד את זה.
יכול להיות שהתורה השתנתה במהלך ההיסטוריה?
זה כבר שייך למערכת תורה שבעל פה. תורה שבכתב השתנתה? אני שואל אותך שאלה. דיברנו על מסורת שכל יהודי מחויב מערבות מואב לכתוב ספר תורה לעצמו, ובכל, מספיק שבקודש הקודשים וכל אחד מנשיאי ישראל מחזיק ספר, ואתה יודע, אתה רואה את החיבה של עם ישראל לספר התורה שלא התחילה אתמול ושלשום, אף אחד לא יתחרו לה ליצור כזו חיבה וכזו מסירות נפש לספר הזה בגלל שמישהו אמר לו. זה הגיע בגלל שיש כאן מסורת אדירה מאז ועד היום. אז עכשיו תגיד לי, וקוראים, משה רבינו מתקן לישראל לקרוא בתורה פעם בשלושה ימים, וכל אבא מלמד את הילד שלו ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, אבא מחויב לזכור מלמד בכסף, אומר הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה, שידע לקרוא שיטת רש"י רק את חמישה חומשי תורה, ושיטת הרמב״ם ונפסק שולחן ערוך כל 24 ספרים. אז כל ילד יהודי חייב לשנן בעל פה את כל, סיפר לי הרב זילברמן זכר צדיק לברכה, וסיפרתי לכם פעם, הוא פעם אחת קרא לצבא אליו הביתה, הוא היה תימני, אז שהוא מצובע את הקירות, אמר את ספר איוב בשלושה סוגי טעמים בעל פה, ככה הוא צובע, הוא אומר את כל ספר איוב שלושה סוגי טעמים. נו, אתם מבינים? אז אפשר לדבר על עם כזה שכל ילד יהודי, התורה מחייבת אותו, אומרת הגמרא, כאחד אליגרסו בירושת, המילים יהיו שגורות בפיהם. אז אפשר לבוא ולהגיד שמישהו יכול היה לגעת במסורת כזאת?
מלכות ישראל מהבלות חזרה, וגם התורה השתתחה לכל
משהו. ממש לא, ממש לא. יש לך טעות חמורה.
חזקיהו מוצאת?
מה?
לא היה משהו שחזקיהו מוצאת את תורה?
ספר התורה
שלו.
ספר התורה.
מדובר על ספר התורה שבקודש הקודשים, שבתקופת מנשה הכהנים התמינו אותו, כי הם לא רצו שהספר הזה ייפגע, אז הם התמינו אותו, ומתי שעשו את הבדק הבית, בתקופת יואש, אז מצאו את ה... בתקופת יושיהו, אז עשו את ה... אז הוציאו, מצאו את ספר התורה. של משה רבינו כתב, כן. זה פשט הכתובים. אבל צריכים לזכור, כל הסיפורים שספר מלכים מתאר, בתקופות הכי קשות, בתקופות עגלי ירובעם בנבט, בתקופות תמיד הסנהדרין ישבה בירושלים בלשכת הגזית, ותמיד השלט של עם ישראל תמיד היה במיטבו. כל מה שהנביאים מתארים, הם תמיד מתארים תופעות, אמנם שהם כלפי שמי החמורות, אבל אף פעם תבינו, עם ישראל הוא אף פעם לא היה, הוא לא שינה את אופיו החיצוני. בבית המקדש הקריבו קורבנות כרגיל, והסנהדרין ישבה, וכל המערכת התורנית הייתה פעילה לחלוטין. עבודה זרה, אם היינו יודעים, אם הנביאים היו באים אלינו היום, הם מדברים אלינו גם בשפה מאוד דומה. הם היו מזהים בתוכנו היום מערכות יכול להיות של עבודה זרה. אנחנו, יש הרבה הוכחות שאנחנו רואים בדברי הנביאים, שהנביאים מדברים בשפה מאוד קיצונית, בזמן שהחטא הוא כמעט במושגים שלנו מזרי. כמו שהרב איזיק הלוי מביא את ההוכחה שלו הנפלאה מאחן. אתם הייתם מדברים על אדם יהודי אחד שחטא, הייתם אומרים, חטא ישראל, ועברו את בריתי. יהודי אחד, ככה מדברים. לא אוסיף עוד ל... מה? ככה הנביאים מדברים. בשפה מאוד חמורה ומאוד ביקורתית, כי הם לא מוכנים לוותר לנו על שום שלמות. היום אנחנו מרגישים תמיד ככה, בסדר, בסך הכל בסדר, ברוך השם, יהודים... ככה, אנחנו מסתפקים במועט. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר על השלמות שלו. וכשהוא רואה קלקול, הוא מדבר בשפה מאוד מאוד קיצונית. אני לא רוצה להגיד לכם דוגמאות, אם הנביאים היו היום רואים אותם, הם היו מדברים אלינו בשפה מאוד קשה. שפה של לא פחות מעבודה זרה. כן.
איך אבל השלד מסוף בית ראשון שכל כך עבר, שלא היו קבוצות שיהיו על מהות של תורה שבעל פה, איך מאמצע בית שני יש לי קבוצות מוגדרות שבעצם מערערות על השלד הזה באופן כל כך
הרבה? הם מעולם לא יראו על השלד, יראו רק על תורה שבעל פה, ועל זה נדבר, נדבר על זה אחרי שנדבר על תורה שבעל פה. נדבר על הצדוקים והיתופים.
אבל תורה שבעל פה לבין תורה שבכלל מבחינת
השלד. חכה, חכה. עוד לא דיברנו על השלד של תורה שבעל פה. בואו נגיע לשם בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.